אוקיי, אז אנחנו היום הגענו לפרק ד' במאמר. רק לצורך ההתחלה, לפני שנמשיך, כיוון שהנושא הוא בכל אופן נושא קצת יותר עדין ויותר מורכב, אז נעשה טיפה חזרה על מה שלמדנו בפרק ג', כי היום מה שנלמד זה ממש המשך של העניין. אז נעבור בכללות, שדיברנו על כך שיש את המדרש הידוע על הפסוק מי כהשם אלוקינו וכל קוראינו אליו. אומר המדרש אליו ולא למידותיו. דהיינו, כאשר אנחנו מתפללים, למי בעצם אנחנו פונים בתפילה? אליו, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בעצמו. לא פונים למידות שלו, לא מתפללים לספירות. מתפללים רק לקדוש ברוך הוא בעצמו. כי כל יחס למשהו אחר שזה לא הוא, זה אסור לנו לתת שום יחס של מציאות לשום דבר. אבל בכל אופן אנחנו בתפילה מזכירים שמות אלוקיים שונים, אז למי בעצם אנחנו מתפללים? מי נקרא בשמות האלה? אביה, אלוקים, שינדלדיון וכו'. אז זה למדנו שיש את שיטת הרמק. שיטת הרמק היא שכשאומרים את השמות האלוקיים, בשמות האלוקיים אנחנו בעצם מתכוונים לאור האלוקי המופשט, שהוא מאיר בתוך הכלים. הכלים עצמם, הספירות עצמם שקוראים להם כלים, הם באמת נבראים, הם מוגבלים. כשאנחנו מתפללים, אנחנו פונים, למי אנחנו פונים? לאור האלוקי, לבורא שמאיר בתוך הכלים. האור האלוקי שמאיר בתוך הכלים הוא בלי, הוא בלי גבול, הוא בלתי מוגבל. זה היה שיטת הרמה. שיטת האריזל, האריזל אומר שלא, כשאנחנו מדברים על האור האלוקי שמאיר בתוך הכלים, אומר האריזל, האור שמאיר בתוך הכלים, בכל הכלים מאיר אותו אור. בכל הכלים מאיר שם הוויה. שם הוויה הוא מאיר בכל הכלים. במילא, כשאומרים את כל השמות השונים, אלוקים, צמאות, שינגלידיות וכדומה, לא יכול להיות שהכוונה היא לאור שמאיר בכלים. כי האור שמאיר בכלים הוא שם הוויה בכולם, הוא מופשט בכולם. אז למי מתכוונים כשאומרים את כל השמות האלוקיים? למי אנחנו מכוונים? אומר באריזל, מדברים על הכלים. לא על האור שבכלים, על הכלים. אבל האריזל קצת קשה להבין. כי אם אנחנו מדברים על הכלים, חס ושלום אנחנו נותנים יחס לנברא, לספירה, אנחנו מתפללים הרי אליו ולא למידותיו. אז זה בא בעל שם טוב. בעל שם טוב ביאר את כוונת האריזל. שאריזל לא מתכוון שכשאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא בשמות, מדברים על הכלים. אריזל התכוון לאור של הכלים. מה זה האור של הכלים? כמו שדיברנו בשיעור הקודם, שיש את האור האינסופי הבלי גבול שמאיר בכלים, ויש את שורש הכלים. שורש הכלים יש להם, הם מושרשים בעצמות, בשורש הארי הקדוש קורא לזה הרשימו. הרשימו זה אור הגבול. הכוח הגבול שבאלוקות. זה שורש הכלים. וכשאנחנו מתפללים, מתפללים לשורש הגבול. זה הכוונה העילה ולא למידותיו. כך אומר הבעל שם טוב. עד כאן דיברנו בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו נמשיך ונראה מה אומר על כך המגיד, ממדריץ', ומה מוסיף על כך אדמו"ר הזקן. וכל זה יביא לנו בעצם הבנה יותר עמוקה במושג של שם צבאות. אמרנו ששם צבאות שעם ישראל נקראים בו, צבאות הוויה, זה בגלל שבאלוקות יש שם כזה, שם צבאות, אז אנחנו רוצים להבין את העוצמה שיש בשם הזה, שם צבאות, בשביל זה אנחנו מביאים את כל ההקדמה הזו, להבין קודם כל שהמושג שמות זה לפי מעשי אני נקרא, אני, אומר הקדוש, אני נקרא בשם הזה. אז שזה הקדמנו את הרמק, את האריזל ואת הבעל שם טוב שמסביר את זה. עכשיו אנחנו נתקדם עוד שלב. נתחיל ללמוד מעוד ד'. והנה, בעניין השמות אמרו רזל, כאן הוא מתחיל להביא עכשיו שתי תורות שאומר המגיד ממזריץ', ואת ההבנה בדברי המגיד, הרבי פה יסביר לנו. את עומק דברי המגיד, המגיד מוסיף על הבעל שם טוב דבר מאוד מאוד נפלא ומעניין, ועל זה אדמו"ר הזקן מוסיף עוד עומק מאוד מעניין. דיינו, נעשה שוב סיכום בראש, הרמ"ק דיבר על האור הבלי גבול. האריזה, לפי עכשיו הבעל שם טוב מסביר אותו, דיבר על האור, על כוח הגבול, וידוע הרי שכוח הגבול הוא יותר גבוה אפילו מכוח הבלי גבול. על מה מדבר המגיד? ומה מוסיף על כך אדמו"ר הזקן? זה מה שנלמד היום. המגיד מתייחס למאמר חז"ל. חז"ל אומרים, לא כשאני נכתב, אני נקרא. זאת אומרת, ידוע שיש הבדל בין איך שקוראים את הקדוש ברוך הוא, לאיך שכותבים את שמו. נכתב אני, איך הקדוש ברוך הוא נכתב, זה הגמרא אומרת את זה, במסכת פסחים. איך הקדוש ברוך הוא נכתב ביודקי. יודקי ואבקי. כותבים את השם של הקדוש ברוך הוא, זה יודקי ואבקי. אבל ונקרא אני, איך קוראים את השם שלו? באלף דלת, אדני. לא אומרים את השם יודקי ואבקי, לא מבטאים אותו. אנחנו מבטאים אדני. אבל מה כותבים יודקי ואבקי? כך אומרת הגמרא במסכת פסחים. שאלת השאלה, צריך להבין מהו הטעם שאינו נקרא כמו שנכתב. מה הסיבה שאת השם של הקדוש ברוך הוא לא קוראים כמו שהוא כתוב? למה באמת בקריאה אומרים אדני, למרות שבכיתוב כתוב י' כ' ו' כ'? ולא, וגם, זאת אומרת, שאלה ראשונה, למה באמת צריך שיהיה הבדל בין הקריאה לבין הכתיבה? ואם כבר אנחנו קוראים לו שונה ממה שהוא כתוב, וגם למה נכתב בהוויה דווקא, ונקרא באדני דווקא, הרי באופן תיאורטי יכול היה להיות, שיקראו, שיהיה כתוב י' כ' ו' כ', ואנחנו נבטא את זה בצבאות, נבטא את זה שין ד' י'. לא, מבטאים דווקא אדני. מה הסיבה שהכתיבה זה י' כ' ו' כ', והקריאה זה אדני? מה הסיבה? מבאר המגיד, מסביר על זה המגיד ממעבר, יש דבר מעניין. הוא אומר כך, מה ההבדל בין לקרוא לבין לכתוב? בכתיבה אתה יכול לכתוב דבר עצום ונפלא, שבקריאה אתה לא יכול לבטא את זה. לקרוא פירושו לגלות. לגלות פירושו שהעולם יוכל להכיל את זה. לא כל דבר העולם יכול להכיל. לקרוא, לגלות, העולם לא יכול להכיל. לכן לא כל מה שאתה יכול לכתוב, אתה יכול גם לגלות, גם לקרוא. אומר המגיד, מבאר המגיד, ששם הוויה הוא שם המפורש. שם י' כ' ו' כ' נקרא שם המפורש, ולמעלה יותר הוא נקרא שם העצם. שם הוויה מבטא את העצמות של הבורא, שהוא למעלה מכל ההוויות. למעלה מכל ההוויות פירושו, הוא מהווה את הכל. י' כ' ו' כ' זה הרי, כמו שבתניה כתוב, י' כ' ו' כ' זה שורש הווה, לשון להוות. הוא מהווה את הכל, אז אם הוא מהווה את הכל, אז הוא למעלה מכל ההוויות. אז הוא למעלה מכל העולמות, הוא למעלה מכל, כל מה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, כל עולם, כל ספירה, לא משנה מה, שם הוויה הוא מעל הכל. ובמילא, מכיוון שהוא מעל הכל, אז אין שום הוויה, שום נברא, שום נאצל, שום עניין שיכול להרגיש אותו, כי כל הוויה זה עניין מוגבל, והוא מהווה את הכל. הגבול לא יכול להכיל את הבלי גבול הזה. אז במילא, אני לא יכול לקרוא לו בשם. כי בעניין הקריאה, מה זה נקרא לקרוא? קריאה הוא עניין הגילוי והפרסום. קריאה זה נקרא לגלות. קריאה זה נקרא לפרסם. ולכן אי אפשר שיהיה נקרא בשם הוויה. אי אפשר לקרוא לו בשם הוויה. אם שם הוויה זה שם העצם, אם שם הוויה מבטא שהוא למעלה עם כל ההוויות, אז אי אפשר לקרוא לו בשם הוויה. כי אי אפשר שהבחינה שלמעלה מכל ההוויות תהיה בגילוי בעולמות. העולמות לא יכולים להכיל את ההוויה, כי העולמות הם ההוויות, הם הנבראים. הם לא יכולים להכיל את הכוח שהוא מהווה אותם. ומילא אי אפשר לקרוא לו בשם הוויה. איך כן אפשר לקרוא לו? אדני. מה זה אדני? אדני זה הצמצום של האור האלוקי שנותן מקום לעולמות. אדני מלשון אדון, אדני זה מלכות, ומה שמתגלה בעולמות הוא שם אדני, לכן איך קוראים לו? קוראים לו אדני, מבחינת המלכות. דאין מלך בלא עם, אם יש מלך, זאת אומרת יש עם, מה זה עם? עם זה כאלה שהם נפרדים, הם זרים, עוממות, ואין אדון בלא עבדים, אם יש עבדים, עבדים הם כאלה שהם רוצים להיות בהפקרות, אבל הם נכנעים תחת הקבלת עול של הימי האדון. זאת אומרת, המושג אדני נותן מקום לעולמות זרים, שמצד בחינה זו, מצד השם אדני, נעשו עולמות, עם ועבדים. במילה מובן, ענינו כאן על שתי השאלות. שאלנו למה באמת אי אפשר לקרוא לו באותו שם שכותבים, ושאלנו למה כותבים הוויה וקוראים אדני. השתי השאלות מתורצות. למה אי אפשר לקרוא לו באותו שם שכותבים? כי הכיתוב הזה, כי לקרוא פירושו לגלות, לגלות אותו פירושו שהעולם יכיל אותו. אי אפשר להכיל את הוויה, הוויה זה שם העצם. אז איך אנחנו קוראים לו, במקום הוויה קוראים לו אדני. אדני זה שם שנותן מקום לעולם. נראה את השורות הבאות. זהו שאמרו, שמה שנקרא, איך קוראים לו, אומרת הגמרא. מה פירוש איך קוראים לו? היינו עניין הגילוי, מה מתגלה, הוא בשם אדני. מה זה שם אדני? שזהו כללות האור השייך לעולמות. שם אדני הוא השם ששייך לגבול של העולמות. עכשיו, בעולמות עצמם, בגבול הזה של העולמות, ובזה גופה, ישנם כל הזין שמות שאינם נמחקים. יש שבע שמות שונים שאינם נמחקים. שם כל זה בחסד, שם אלוקים זה בגבורה, שם צבאות זה בנצח ועוד. כל השמות הללו זה שמות שאנחנו כן קוראים לו בשמות האלה. קוראים לו אלוקים, קוראים לו צבאות, קוראים לו כל. למה אנחנו קוראים לו? כי אלו שמות שמתארים דרגות מוגבלות. הוויה הוא השם היחיד שאנחנו לא יכולים לקרוא. כי הוויה הוא שם העצם, ושם העצם הוא למעלה מכל ההוויות, ואנחנו לא יכולים לקרוא לו. זו תורה אחת של המגיד. אנחנו צריכים להביא עוד תורה של המגיד, ואז נראה איך שתי התורות מחוברים יחד. ואיך אנחנו מסביר, הרמי מסביר את תורת המגיד בצורה נפלאה, מה המגיד מוסיף על הבעל שם טוב. נראה עכשיו את התורה השנייה של המגיד. עוד מעט יהיה לנו כאן סדר בראש, ונבין את החיבור של הכל. זהו גם כן מה שמבאר המגיד, נביא עוד תורה של המגיד. בפירוש מאמר הזל, יש מאמר חזל שכתוב בפרקי אבות, נגד שמה, עבד שמי. מה הפירוש הפשוט של המאמר חזל הזה? מה הפירוש הפשוט של המשנה הזו בפרקי אבות? המשנה אומרת, אדם שרוצה להיות מפורסם, המילה נגד זה מלשון פרסום, המשכה. אדם שרוצה להיות מפורסם, אז האמת היא שעבד שמה, הוא יאבד את השם שלו. כי זה על דרך, אנחנו מכירים את זה בלשון, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אדם שרוצה להיות מפורסם, הוא יהיה בזוי. זה הפשט של המשנה. המגיד מסביר את המשנה בצורה פנימית מאוד מעניינת. מה הוא אומר? זהו גם כמו שמבאר המגיד בפירוש מאמר הזל. נגד שמה עבד שמה. המגיד אומר את זה בלשון חיובית. בכדי שיהיה נגד שמה, אם אתה רוצה להמשיך את השם של הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להכיר אותו, אתה רוצה לראות את גדולתו, נגד מלשון המשכה, שהוא עניין ההמשכה והגילוי זה שם אדני, אתה רוצה להכיר את אדני, אתה רוצה להכיר את האדנות שלו, איך אפשר? הנה זהו על ידי עבד שמי, אתה צריך ששם הוויה יאבד. מה ברור שם הוויה יאבד? יהיה צמצום. הצמצום הידוע שהרי הקדוש מדבר עליו, צמצם אורו הגדול. הצמצום מאפשר את הגילוי של אדני. אם שם הוויה יאיר בכל העצמות שלו, אז איך הלשון שכתוב באריזה ללשון הידוע, לא היה מקום לעמידת העולמות, אין מקום לעולמות. כדי שיהיה גילוי של אדני, כדי שיהיה מקום לעולמות, מה צריך לקרוא לשם הוויה? עבד שמי, עבד שם הוויה צריך לאבד, צריך להיעלם. שהוא עניין העלם שם הוויה, שאז דווקא אפשר להיות הגילוי זה שמדנו. ומה הפירוש עבד, עבד שמי, למה כתוב דווקא עבד? יש לומר בדרך אפשר, דיוק הלשון, עבד שמי, למה כתוב דווקא עבד? ובכדי שיהיה אפשר להיות המשכת הכללות האור, השייך לעולמות, שזהו עניין שמעדני, כדי שיהיה שמעדני, יהיה בגילוי, יהיה במשמעות שיהיה ניכר בעולמות, הוא צריך להיות תחילת צמצום הראשון. וידוע שעל צמצום הראשון כתוב את הביטוי שהוא בדרך סילוק, ככה הרי הקדוש אומר, סילק אורו הגדול על הצד. סילוק זה כמו עבד, צריך שיהיה הבט. כמובן, יש בזה צמצום שלו כפשוטו, לא ניכנס כרגע לעוצמת הסילוק. אבל כתוב סילוק, סילוק זה נקרא עיבוד. וזהו, לשון עבד, שמורה על סילוק האור לגמרי. אם כך, יש לנו פה שתי תורות של המאגיד. אנחנו כבר רואים את הקשר בין שתי התורות. כי בשתי התורות אומרת אותה נקודה, שאי אפשר לגלות את הוויה בעולם. ולכן אי אפשר לקרוא לו הוויה. מה כן אפשר לקרוא לו אדני? כדי לקרוא לו אדני, מה קורה להוויה כדי לקרוא לו אדני? הוויה צריך להסתלק, הוויה צריך להיעלם, צריך להיות צמצום. כשיהיה צמצום בשם הוויה, יוכל להיות הגילוי של שם אדני, כך אומר המאגיד. אבל עדיין לא הגענו פה לפוינט, לנקודה שהרב רוצה להביא. אנחנו עכשיו מגיעים לנקודה. בא המאגיד ואומר, רגע, האם שם הוויה אף פעם לא קוראים אותו? הוא תמיד בהלם? הרי יש בהחלט הרי זמנים שכן קוראים לשם הוויה. מתי? אומר, הוא ממשיך בתורת המאגיד, שבהתפשטות הגשמיות והתגברות הכוח הרוחני, מתי שיש זמן של התגברות כוח הרוחני, כמו כהן גדול ביום כיפור, שאז הוא שבת שבתון, הרי כשמגיע יום כיפור בבית המקדש, הרי הכהן הגדול היה אומר את שם הוויה, את שם המפורש. זאת אומרת, הוא קרא לשם הוויה, הוא קרא, מה פה שהוא קרא, שם הוויה היה בגילוי, שקדושת שבת משפיע בכל ששת ימי המעשה, ויום הכיפורים קדושתו למעלה, שם בו אכילה ושתייה, וגם בכהן גדול כתיב, להבדילו קודש קודשים. זאת אומרת, כשמגיעים ליום כזה מיוחד, שהוא למעלה מכל הימים, כשמגיעים לאדם שהוא למעלה מכל האנשים, כשמתחברים להם שלושת הדברים, הזמן המיוחד, האדם המיוחד, במקום המיוחד, אז יכול להשיג למעלה מעולמות. אז יש מצב שיכול להשיג למעלה מעולמות, לפיכך היה זוכר את השם המפורש. לכן הכהן גדול היה יכול לזכור את השם המפורש ביום כיפור, שהוא שם העצם התברך, שהיה קורא אז את השם ככתבו. אוקיי, אבל עדיין אנחנו לא מבינים פה את העניין. למה? כי יש כאן בעצם שאלה מאוד גדולה. מה דיברנו קודם? שהוויה הוא למעלה מכל ההוויות. מה פירוש למעלה מכל ההוויות? לא רק למעלה מההוויות הגשמיות. למעלה גם מההוויות הרוחניות. כי גם הוויה הרוחנית היא הוויה. אז אם שם הוויה הוא מקור כל ההוויות, שם העצם הוא למעלה מכל ההוויות, אז בעצם לא יכול להיות שום הזדמנות שיגלו אותו. מה עוזר לי יום כיפור? מה עוזר לי שהיום כיפור זה יום קדוש של התפשטות הגשמיות? מה יעזור התגברות הרוחניות? מה זה יעזור התגברות הרוחניות? הרי עדיין אנחנו נמצאים בדרגה רוחנית אמנם, נכון, אבל נמצאים בדרגה כל דרגה, גם גבוהה, לא אמורה להיות כלי להכיל את שם העצם, כי הוא למעלה מכל ההוויות. אז מה יעזור יום כיפור? זה הרי בשואל מיד. אך עדיין צריך להבין, מהי המעלה בכך שאז היה התגברות כוח הרוחני? מה זה עוזר לנו שהיה התגברות כוח הרוחני כדשון המאגיד? ומה קורה כשיש התגברות כוח הרוחני? מה אמר המאגיד? מה זה עוזר לנו? שעל ידי זה יוכל להיות הגילוי דשם הוויה ככתבו? מה זה יעזור, ריבונו של עולם? הרי גם הרוחניות היא התאבות. הרי גם הרוחניות זה דבר שהקדוש ברוך הוא מהווה כאן משהו. ואילו שם הוויה הוא למעלה מהתאבות, אז אם אין שום הוויה שיכולה להכיל אותו, אז גם הרוחניות לא יכולה להכיל אותו. הרב פה מחדש שאנחנו צריכים להבין את המאגיד. הרב מגלה לנו פשט במאגיד. מה הרב אומר? אך העניין הוא, מה המאגיד מתכוון? שעיקר המעלה היא בכך שהיה חיבור בית הפכים. מה קרה ביום כיפור בכהן גדול בבית המקדש? לא שבגלל שהוא נהיה רוחני, אז הוא יכל להכיל את השם העצם. לא, רוחני הוא גם לא כלי. מה התגלה ביום כיפור? התגלה הבחינה שנקרא נמנע נמנעות. התגלה עצמותו התברך שהוא למעלה מגבול ולמעלה מבלי גבול. יש באלוקות גם כן דרגות. שם הוויה, כמו שהוא נקרא למעלה מהוויות, שהוא מוגדר רוחני, בלי גבול, הגבול לא יכול להכיל אותו. איזה גבול לא יכול להכיל אותו? שום גבול. גם גבול רוחני לא יכול להכיל אותו. מה כן יכול להכיל אותו? שום דבר. אז איפה הוא יכול להתגלות? כשמתגלה העצמות האמיתית, עצמותו התברך, שהוא נמנע נמנעות, אז הוא יכול להתגלות גם ברוחני וגם בגשמי, אין שום בעיה. מה שהיה ביום כיפור, מה המאגי מתכוון? מה קרה ביום כיפור? הגילוי של יום כיפור היה כזה גדול, שגם הגשמי יכל להכיל אותו. גם הרוחני יכל להכיל אותו. למה? כי זה היה הגילוי של נמנע הנמנעות. כמו שאנחנו יודעים שבקודש הקודשים, כולנו מכירים את המושג, מקום הארון אינו מן המידה. מה זה נקרא מקום הארון אינו מן המידה? מקום הארון אינו מן המידה זה חיבור של גבול ובלי גבול ביחד. מצד אחד הארון היה מוגבל, היה לו מידה מוגבלת של 250 אמה, זה היה מוגבל. אם הוא היה חסר לו כמה סנטימטר, זה לא היה קדושת הארון. וביחד עם זה שהוא היה מוגבל, לא היה לו מקום מסוים איפה הוא עמד בבית המקדש בקודש הקודשים, כשמדדו, ראו שהוא לא תופס מקום. רגע, מה קורה פה, ריבונו של עולם? הוא מקום, הוא מוגבל, והוא לא תופס מקום. למה? כי היה פה חיבור של מקום ולא מקום ביחד. נמנע נמנעות. זה מה שקרה ביום כיפור. נקרא את הלשון במאמר. קרות דבר מתחילת הקטע. עדיין צריך להבין מה היה מעלה בכך שאז היה התגברות כוח הרוחני, כלשון המאגיד, שעל ידי זה יוכל להיות הגילוי די שם הוויה ככתבו, הרי גם הרוחניות היא התאבות, ואילו שם הוויה הוא למעלה מהתאבות כנל, זו השאלה ששאלנו. אך העניין הוא, מה מתכוון המאגיד לומר? שעיקר המעלה היא בכך שהיה חיבור בתפחים. מה שקרה ביום כיפור, שהתחברו שני הפכים ביחד. שרי כהן גדול, איפה רואים שני הפכים? הוא יציין כאן, איפה רואים כאן שני הפכים? שרי כהן גדול היה נשמה בגוף. ויתרה מזה, שבשביל עבודתו היה צריך להיות גם ביתו זו אשתו. זאת אומרת, הכהן גדול מצד אחד הוא אדם, נשמה בגוף, יש לו אישה, הוא חייב שיהיה לו אישה. זאת אומרת, הוא מכיר את העולם, הוא חלק מהעולם. ומכל מקום, למרות שמצד אחד הוא נשמה בגוף נשוי דווקא, ומכל מקום, בשעת מעשה, באותו רגע, היה בבחינת להבדילו קודש קודשים. באותו זמן, שהרי שבוע לפני יום כיפור, הרי הפרישו אותו, שהוא היה מופרש מאשתו, וביחד עם זה ביום כיפור חייב להיות נשוי, אם לא עלינו מתה אשתו, צריך להחליף כהן גדול. זאת אומרת, הכהן גדול מבטאת שני הפכים ביחד. הוא חייב להיות למעלה מהעולם ובתוך העולם. וכן גם מנוגע לעניין הזמן, שיום הכיפורים הוא אחד משין סמכי ימי השנה, ואף על פי כן אין בו אכילה ושתייה, יום רגיל כמו כל הימים, אבל הוא לא יום רגיל כמו כל הימים. ועל דרך זה במקום, מה שדיברנו קודם על ארון הברית, שבקודש הקודשים היה עניין למקום ובלי מקום כאחד. זאת אומרת, גם בנפש, גם בזמן, גם במקום, ראו חיבור של שני הפכים. זה היה. הנמנע נמנעות התגלה ביום כזה. והיינו שבכל העניינים היה חיבור בית הפכים, ועניין זה הוא מצד נמנע נמנעות דווקא, שהוא בחינת שם הוויה, שם העצם. זאת אומרת, יוצא שזה שהכהן גדול יכל לזכור את השם המפורש ולומר, לקרוא שם הוויה, זה לא כי הוא, לא בגלל שהוא נהיה כרגע כלי לרוחניות. הוא יכול להכיל את הרוחניות. לא, הוא לא יכול להכיל את הרוחניות. אין משהו שיכול להכיל את הרוחניות. אין מצב להכיל את הרוחניות. אז למה בכל זאת? הוא יכל ביום הזה לקרוא את שם הוויה ככתבו, זה בגלל שהיום הזה היה גילוי של העצם האמיתי שנמנע נמנעות, וזה התגלה בשם הוויה, התגלה נמנע נמנעות, ולכן הוא יכל להתגלות גם בעולם, גם במקום וגם בנפש. ועל תורת המאגיד באה אדמו"ר הזקן ומוסיף עוד נקודה. וזה הפרק אי שם. זהו גם תוכן תורת הדמור הזקן בעניין השמות. וזה מבין גם את התורה של הדמור הזקן. עוד מעט אנחנו נביא את הציטוט. הדמור הזקן אומר את זה, זה מופיע ביום יום של י' תשרי, למחורת יום כיפור. אז יש היום יום יום מאוד מעניין, עוד מעט נביא את היום יום מולנו, אבל נראה מה הדמור הזקן אומר, בעניין השמות, שפירש שקי על העצמות. נמנה נמנעות. הדמור הזקן אומר שבכל הטבלה הזו שראינו קודם, מה אומר הרמק, מה אומר האריזל, איך הבעל שם אתה מפרש את האריזל, מה אומר המגיד, והדמור הזקן אומר בעצם, כשיהודי מתפלל, למי הוא מתפלל? לא כמו הרמק לכוח הבלי גבול. לא כמו האריזל שהבעל שם אתה פירש אותו לכוח הגבול. הדמור הזקן אומר, הוא מתפלל לעצמותו התברך, שהוא נמנע נמנעות, למעלה מגבול ולמעלה מבלי גבול. נראה את המשך הלשון מהמאמר. זהו גם תוכן תורת הדמור הזקן בעניין השמות, שפירש דקאי על העצמות, נמנע נמנעות. הוא מביא, הדמור הזקן אומר בפתגם, כפי שעוד מעט נראה את הפתגם במילואו, והפרדס פירש, הרמק, פרדס זה הרמק, הפרדס פירש, שהמורות המתלבשים בכלי. הפרדס אמר שכשאנחנו אומרים את השמות הקודש למי אנחנו מתכוונים, לאור שמאיר בכלי. ככה הפרדס פירש. והבעל שם טוב פירש שהוא חיות הכלים עצמם. זה מה שראינו קודם שהאריזל פירש את הבעל שם טוב, שזה אור הגבול, שזה הרשימו, שזה המקור של הכלים. הוא מסיים רבינו, אבל הדמור הזה כן אומר שהוא אומר משהו אחר. פירושו, הדמור הזה כן אומר, מה הפירוש כשאומרים את השמות הקודש? שקיה לעצמות. זה לא לכוח הגבול, לא לקו ולא לרשימו, זה לעצמות. שזהו אמיתית עניין, נעילה ולא למידותיו. הדמור הזה כן אומר, שכשהמדרש אומר שיהודי צריך להתפלל אליו, מי זה אליו? לא כמו הרמק לאור הבלי גבול, לא כוח הבלי גבול של הבורא, לא כמו האריזל והבעל שם טוב שזה כוח הגבול של הבורא, אלא כמו שהמגיד אומר, אבל הדמור הזקן מרחיב את המגיד. כי הדמור הזקן, המגיד מדבר על שם הוויה, אני רואה מעט שהדמור הזקן מרחיב את זה על כל השם. שהוא העצמות נמנע נמנעות. שזהו, ששם שמיים שגור בפי כל. כשאתה פוגש יהודי פשוט ברחוב, לא למד אף פעם חסידות, לא קבלה, ולא יודע את המושג של השמות, לא מכיר כל מה שאנחנו לומדים עכשיו. נשאל אותו, מה שלומך? ויגיד ברוך השם. נשאל אותו, למי אתה מתכוון כשאתה אומר ברוך השם? למי? לפי הרמק? או לפי האריזל? או לפי המגיד? למי אתה מתכוון? הידיע הזה יגיד, אני לא מבין בכלל מה אתה מדבר איתי. אני מדבר הקדוש ברוך הוא. הוא, אולי אפילו למי? כי הוא מדבר לעצמות. הוא בפי כל, הוא מדבר ישר לנקודה לעצמות. זה נקרא שם שמיים שגור בפי כל, זו לא דרגה זו או דרגה זו. זה נמנע נמנעות. ועניין זה חידשה חסידות חב"ד. זה התחדש בחסידות חב"ד, את הפירוש אילה ולא למידותיו, שהתחדש יותר מהרמק ויותר מהריזה. והיינו, זה פירוש הפרדס, מה שהפרדס אומר שזה הרמק, שהוא כללות עניין הקבלה, הפרד הזה כללות הקבלה, איך מסבירים בקבלה, מה הכוונה שמתפללים אליו, למי מתכוונים? הפרד הזה אומר שהשמות הם האורות, מדברים על הכוח הבלי גבול של הבורא. ותורת חסידות הכללית, שזה הבעל שם טוב, היא חידשה לו, שקי על חיות הכלים עצמם, שהוא למעלה מהאורות, הבעל שם טוב אמר, מדברים לכוח הגבול שבאלוקות, שזה יותר מעלה מהאורות. כידוע שבחינת איו שבגרמוי הוא למעלה מבחינת איו שבחיוי. איו זה הוא עצמותו שהוא מתאחד עם חיוי, מתאחד עם האורות, ויש שאיו, איך שעצמותו מתאחד עם גרמוי עם הכלים. אז האיו שמתאחד עם גרמוי הוא הרבה יותר מעלה מהאיו שמתאחד עם חיוי. אז מה שבחסידות הכללית אומרים, שכאשר מתפללים אליו מתכוונים לכוח הגבול שבאלוקות, שזה איו וגרמוי, שזה יותר מעלה ממה שתורת הקבלה דיברה. למה אני אומר שזה יותר מעלה? אני אומר, זה יותר פשוט. ככל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר. מה התחדש בחסידות חב"ד? וחידוש הדמור הזקן בחסידות חב"ד הוא שקי על העצמות. חסידות חב"ד אומר שאתה מתפלל, אתה לא מתכוון לא לכוח הגבול, לא לכוח הבלי גבול, אתה מתכוון לעצמות, לנמנע הנמנעות, שמחבר את הגבול עם הבלי בלי, בלי גבול ביחד. נמנע הנמנעות, והוא המחבר מבחינת אי, הוא מבחינת גרמוי. זה שמתגלה אלוקות בכלים, זה שמתגלה אלוקות בשימות, זה שמתגלה הבורא בספירות, זה עצמות מתגלת. וזהו לפי מעשי אני נקרא, נחזור חזרה לביטוי שכתוב בפרק י' מהמדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לפי מעשי אני נקרא. מה הכוונה לפי מעשי אני נקרא? אמרנו קודם, הרי שאלנו, רגע, זה מעשי או שזה אני? מעשי זה מראה על משהו חיצוני. אני זה אני בעצמי. מה זה לפי מעשי אני נקרא? עכשיו לפי חסידות חב"ד, לפי אדמו"ר הזקן זה מובן, מי נמצא במעשיי, מי מתגלה במעשה זה אני, מי זה אני? גם שכל השמות הם בספירות. למרות שכל השמות הם ספירות, כמו שכתוב שערי הוראה, מכל מקום, הרי התפילה עצמה היא לעצמות. אנחנו לא מתפללים לספירות, לא מתפללים לחסד או לגבורה, לא מתפללים כשאומרים אלוקים או הוויה או צבאות, למי אנחנו מדברים? לעצמות, שהוא אמיתית עניין אילה ולא למידותיו. כשאנחנו מדברים לאילה ולמי מתפללים לעצמות? כמאמר, כמו הלשון הידוע, לדעת התינוק אני מתפלל. כמו שאמר אחד המקובלים, מה אני מכוון בעת התפילה? איזה דרגה אני מכוון? כמו תינוק, כמו שאמרנו קודם. מה תינוק מכוון? עצמות הבורא, הוא לא יודע אפילו לקרוא לזה עצמות, אבל הוא מתכוון לבורא בעצמו, שממנו נמשכים כל ההשפעות לרפות החולים ולברך השנים. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן מדבר אפילו יותר מהמגיד. המגיד אומר שזה מתגלה בשם אדני, מתגלה שם הוויה. אדמו"ר הזקן אומר בכל השמות, כל שם ושם של הבורא, גם השם שמתקשר לרפואת החולים ולברך השנים, מי מתגלה שם? מי מרפא את החולים? מי מברך את השנים? זה עצמותו התברך, זה נמנע נמנעות. אלא שבכדי שתהיה המשכה למטה, כדי שההמשכה הזו של נמנע נמנעות יימשך פה למטה, הרי זה על ידי האורות וכלים דה ספירות, אז צריך שיהיה את הסדר המסודר של הספירות, ויש אורות ויש כלים, זה הדרך איך שזה מתגלה, אבל מי מתגלה פה? מתגלה הוא בעצמו, שזהו לפי מעשי, לפי מעשי זה רק הצינור, אבל בזה עצמו ישנו אני, מי נמצא בתוך המעשי, מי נמצא בתוך הספירות, מי נמצא בתוך השימות, אני, שהוא פשיטות העצמות, וכמו שהוא בכל השימות, כן הוא גם בשם צבאות, גם בשם צבאות, מי מתגלה בצבאות? אני זה העצמות, דקאי על פשיטות העצמות, וזהו, זה מה שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, כשאני נלחם עם הרשעים, אני נקרא צבאות, מי זה אני? שהוא עצמו, הוא הנלחם ברשעים, אלא שההמשכה היא על ידי ספירת נצח ועוד, הספירות נצח ועוד הם מבטאים, הם מגלים את זה, אבל בפועל מי נמצא פה? אני בעצמי. אז אם כך נעשה לנו סיכום, שאומרים מי קהל שם אלוקינו, בכל קוראינו אליו, אומר המדרש אליו ולא למידותיו, אז אם אנחנו מדברים בתורת הקבלה, מתכוונים לאור הבלי גבול, לאור שבכלים זה הרמק, אם אנחנו מדברים על חסידות הכללית, זה בעל שם טוב, אז אנחנו מדברים לאור של הכלים עצמם, זה כוח הגבול שבאלוקות, שורש הרשימו. אם אנחנו מדברים על מה שהמגיד אומר, אבל שהאדמו"ר הזקן הסביר את המגיד, מגיעים לתורת חב"ד, במיוחד שהאדמו"ר הזקן מוסיף, אז אנחנו בעצם מתפללים לעצמותו יתברך. אנחנו אומרים שמות, מי נמצא בשמות? אני. כי נמנע נמנעות, זה אומר חיבור שלהם בלי גבול עם הגבול. אז מצד אחד אני קורא לו זה שם, שם כזה או שם כזה, שם צבאות, אבל מי נמצא בשם הזה? אני בעצמי. עכשיו נראה את הפתגם ביום יום, שעליו הרב בונה את כל המקור הזה, שהוא מביא כאן במאמר, באתי לגני. היום יום של י' תשרי, נראה את הלשון ביום יום במקור. כתוב ביידיש, נתרגם את זה. כתוב ככה, במוצאי יום הכיפורים תפקוף נון ואב. בליוזנה, אמר רבינו הזקן תורה ברבים. כנהוג, אז דרושים קצרים. אז אדמו"ר הזקן אמר דרושים מאוד קצרים. אז הוא אמר תורה קצרה על פסוק, מי כה' אלוקינו בכל קוראינו אליו. אומר על זה המדרש שאלה ולא למידותיו. אז הדמות הזה כאן אמר ככה, דר פרדס זוק, הפרדס אומר, מי זה הפרדס? זה הרמק, אז אילוב, איזוי רויס המסלבשים בקיילים דס הספירס דה ציליס. הפרדס אומר שאילוב, מי זה אילב? זה האורות שמתלבשים בקיילים של דס הספירס. דר רבא, דר בעל שם טוב זוק, אתה בעל שם טוב מה אומר? אילוב, מי זה אילוב? איזדר אלוי כוס? פוסין קיילים דס הספירס דה ציליס. הבעל שם טוב אומר שזה כוח הגבול, שזה יותר מעלה מהפרדס. אבל פה באה התורה של הדמור הזקן. דר פירוש הפושוט איז, אבל הפירוש הפשוט היא, כמו שאמרנו קודם, שאפילו אנשים פשוטים ככה יומדים, אפילו תינוקות, אילוב, עצמוס אין סוף. אילוב זה עצמוס, לא כוח הבלי גבול ולא כוח הגבול, זה עצמוס. ווסס איז בידר פושט נידן, שאצל כל יהודי פשוט, בידי או עצמי, כל יהודי יודע את זה בעצם, לא צריך ללמוד קבלה כדי לדעת את זה, כל יהודי חי ככה, דוך אמונה פשוטה, כל יהודי יש לה אמונה פשוטה, ונדוסי זה מה שאומרים, ניקה שמנו קרובים אליו, ובכל קוראינו אליו, אנחנו קרובים אליו, מי זה אנחנו? כל יהודי, אליו, מי זה אליו? עצמוס אין סוף, ונעצמוס הנשומה, תפילה באמונה פשוטה, שיהודי מתפלל בפשטות, איז מחבר עצמוס הנשום מת עצמוס אינסוף. אז עצמוס אינסוף זו זין דה רויפה חולים ומבורך השונים. שעצמוס אינסוף הוא יהיה רופא חולים ומבורך השונים. זה פתגם קצר שכתוב היום יום של יהודה לפטישרי. אבל הפתגם הקצר הזה מקפל בתוכו עולמות עצומים. מקפל בתוכו מה הקבלה אומרת, מה החסידות הכללית אומרת, ומה החידוש של חסידות חב"ד. ממילא, כשאנחנו אומרים שם צבאות, למה אנחנו מתכוונים בשם צבאות? אליו, לעצמותו ומהותו, התברך, שהוא מתגלה בשם הזה, וזה מה שקשור לכל יהודי ויהודי, שנקרא צבאות השם, מה הקדוש ברוך הוא נותן לו בשם הזה, הוא נותן לו את עצמו, נותן לו את השם צבאות, שזה הוא נותן לו את עצמו, שזה מתגלה בפנימיות של כל יהודי,